רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פרויקט X, הכשרה מעשית לנדלן ויזמות. בשבע השנים האחרונות ליווה אייל הנדלן הבינלאומי רוברט שמין למעלה מ-1,000 בוגרים של פרויקט X במסע אל הצלחה עסקית בעולם הנדלן. תוכנית ההכשרה של פרויקט X תגרום גם לכם להפסיק לדבר על יזמות ולקפוץ למים העמוקים. אתם מוזמנים לאירוע היכרות מיוחד, שם תפגשו את צוות ההדרכה ובוגרי התוכנית ואפילו תוכלו לחוות התנסות מעשית. פרויקט X, פרויקט ההכשרה היוקרתי של רוברט שמין. להרשמה, חפשו את הבאנר של פרויקט X באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, runlevy.com, ואל תשכחו לספר שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עושים תוכנה. היום יש לנו פרק שחיכיתי כבר הרבה זמן להקליט. היום נדבר על תחום שהוא קרוב לליבי, עיבוד שפה טבעית, NLP, זה לא NLP הטיפולי שאתם מכירים, אלא Natural Language Processing. למי שלא יודע, התעסקתי בניתוח שפה טבעית בעיקר בתחום הצ'טבוטים, במסגרת הסטארט-אפ שהקמתי ומוצרים אחרים שעבדתי עליהם, ואני מרצה על התחום מדי פעם במיטאפים וכנסים. בפרק הזה אנחנו ננסה לתת נקודת פתיחה למי שלא מכיר את התחום, להבין מה זה NLP, למה זה טוב, למה זה קשה, בטח שמעתם שזה קשה, ונעשה איזושהי טבילה קלה עם כמה אלגוריתמים, יהיה כיף. אז אני היום מארח איתי באולפן את טל פרי.
היי.
שלום, מה שלומך טל?
טוב מאוד.
אז טל הגיע לנו מברלין הרחוקה והקרה והגשומה, שכאן קידם אותו גשם אחר.
כן, שוק של שמש ומתח טילים.
כן. טל, תספר לנו טיפה ככה עליך.
אז היי, אני טל, אני CTO והמייסד של לייטאג, ותכף נגיד מה אני עושים, לא ניתן קצת רקע על עצמי, אז כזה יצא לי להתעסק ב-NLP, קצת בפוקס, הייתי בסיטי בנק, והתעסקתי בצ'אט דאטה שהיה לנו. לפני זה הייתי CTO של חברה שנקראת סופרפליי, שהתעסקה בלחלץ דאטה מקבלות, כשעשיתי את זה, אז באיזשהו הגעתי למסקנה אישית, שהאלגוריתמיקה של NLP היום מאוד זמינה לנו כמפתחים. כאילו, אני לא איזה PhD גאון, אבל אני גם יכול לעשות NLP. אבל זה היה נורא קשה. וכאילו, כשהלכנו להקים את לייטאג, בעצם אנחנו מנסים להתמודד עם החלקים שהיו קשים לי או לנו ב-NLP, שזה בעיקר עניין של איסוף הדאטה לאמן את המודלים, שזה תהליך שנדבר עליו עוד מעט, ואיך אני מנהל את האיכות שלהם, את איכות התיוג ואת איכות המודל שיוצא אחר כך. שזה כאילו מה שאנחנו מתעסקים בו.
מי שלא מכיר, יש לנו פרק בעצם על Deep Learning שהקלטנו קצת מזמן, בערך לפני שנה, שאולי ייתן לכם איזשהו בסיס בכל הדברים שאולי לא הבנתם עכשיו, מודלים וכן הלאה. ומי שככה מרגיש בנוח, אז אנחנו נמשיך. אז בוא נתחיל ככה מהשאלה הבסיסית ביותר, מה זה בכלל עיבוד שפה טבעית, וניתן איזושהי הגדרה ראשונית כללית ככה של התחום. אז אפשר להגיד ש-NLP הוא אחד התתי תחומים המרכזיים שבהם מיושמת בינה מלאכותית, או למידת מכונה, למידה עמוקה וכו, והמטרה שלו היא לאפשר איזושהי הבנה, תקשורת בין מחשבים ובני אדם על בסיס של שפה טבעית אנושית. כלומר, ב-NLP אנחנו מנסים לתת לתוכנה את היכולת לקרוא, לאבד, להבין, לייצר מידע טקסטואלי בעזרת אלגוריתמים. מדובר בעצם באחד התחומים החמים ביותר בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שינויים משמעותיים והתקדמויות ברמה חודשית, לפעמים שבועית, מודלים חדשים שנכנסים ושוברים את השוק ככה. מהצד השני, זה עדיין אחד התחומים המורכבים ביותר, ולא קל לנו כל כך להגיע לתוצאות בכל תחום. למה? יש המון סיבות. ככה באופן כללי, מחסור בחוקים קונסיסטנטיים בשפה, משמעויות חבויות, קונטקסט, המון סיבות אחרות. טל קצת ירחיב על זה בהמשך.
אז אני רוצה להוסיף רגע, או להציע הגדרה נוספת. כאילו, כמפתחים, אז יש עולם של NLP שהוא עולם מחקרי, עולם אקדמי עשיר ומלא בתחומים, ורעיונות, והוא זז נורא נורא מהר. מצד שני, כאילו, כשאנחנו מפתחים, אנחנו רוצים לדלבל מוצר, ורוב הזמן, כאילו, מה שאנחנו מתעסקים בו זה וריאציה כזו או אחרת של טקסט מיינינג, או של אינטרפייס מצ'אטבוט, כאילו, אבל או שאנחנו מחפשים דברים בטקסט, או שאנחנו מנסים להבין מה אומרים לנו. והרבה פחות מגניב לחשוב על עצמך כטקסט מיינר, מאשר, כאילו, חוקר NLP, אבל הרבה פעמים, אני מוצא כשאני, כאילו, מקבע את הזהות שלי כמפתח סביב הדבר הזה, הרבה יותר קל לי להבין מה אני מנסה לעשות בכלל, ועל מה כדאי לי להסתכל. אז כאילו, אם נצמצם את זה, אז הגדרה פרקטית ל-NLP שאנחנו עושים כאילו בסטארט-אפ או בחברה שלנו, זה כאילו, אנחנו מנסים לחלץ דברים מטקסט. וזה, זה...
כן, שזה הגדרה מצוינת ופשוטה וקצרה. אז כמו שטל אמר, לחלץ דברים מטקסט, זאת אומרת, לקחת אותו משפה טבעית לשפה מחשבית כביכול, ושפה מספרית. אוקיי, אז את התחום, בעצם NLP אפשר לחלק לתתי משימות קטנות, אני אתן פה כמה מהמרכזיים בהם, דברים שיודעים לעשות עם NLP, אז topic modeling, להוציא על, את הנושאים בעצם מתוך הטקסט, sentiment analysis, להבין בעצם מה הסנטימנט, בן אדם שכתב איזשהו review באמזון, האם הוא כועס, שמח וכן הלאה, גם באופן כללי יותר emotion detection, information extraction זאת אחת המשימות הכלליות שבדרך כלל שנכנסים ל-NLP אז רואים אותם, זה באמת לקחת פשוט הרבה טקסט, למשל, הרבה פעמים זה מגיע בעולם של רפואי או פיננסי, לקחת איזשהו מרשם או משהו בסגנון הזה, ולחלץ ממנו משהו בסוג של JSON או משהו באיזה פורמט שאנחנו יכולים לעבוד איתו. Machine Translation, Google Translate הידוע, אז גם אם אתם לפעמים מקללים אותו, אבל הוא, אין ספק שזה עשה מהפכה בחיים שלנו, ככה באופן כללי. Speech Recognition ו-Content Moderation, זה ספציפית גם תחום שהוא רלוונטי מאוד לנו כמפתחים. אחרי שאנחנו מפתחים משהו, אנחנו לא רוצים שייכנס לנו כל מיני מילים מסוימות, דברים, תוכן שאנחנו לא רוצים שייכנס, מאוד רלוונטי. וכמובן העולם שדיברנו של צ'טבוטים ווירטואל אסיסטנטס, אז כמו שאנחנו מכירים צ'טבוטים פשוטים יותר, יש היום צ'טבוטים שיודעים כבר להשתמש בטכנולוגיות של NLP ונהל שיחה ממש לא רעה. חלקם הווירטואל אסיסטנט, אלקסה, גוגל אסיסטנט וכו' שדיברנו עליהם באחד הפרקים הקודמים, גם כן יודעים בעצם להבין מה אנחנו אומרים ולקשר את זה לאיזה שירות ולתת לנו את הערך של מה שאנחנו רוצים. אז זה ככה קצת טעימה מכמה מהמשימות המרכזיות היום של NLP, יש עוד המון דברים שבעצם משתמשים בהם ב-NLP.
אז אני אפילו יוסיף אחת, כאילו שאני חושב שאנחנו חווים אותה כל יום, שזה search, כאילו כל פעם שאנחנו פותחים גוגל, כן, וגוגל כל הזמן רוצים להביא לנו את התוצאת חיפוש הכי רלוונטית, הדבר הראשון שצריכים להבין זה מה אנחנו רוצים, מה אמרנו, מה אנחנו מחפשים, ואז שמאנדקסים את האתרים, אז ככל שהם מבינים יותר את התוכן שלהם, יכולים להתאים את זה יותר למה אנחנו חיפשנו. וסרצ' כאילו זה, אנחנו פוגשים את זה כל יום בגוגל, אבל גם פוגשים את זה הרבה פעמים בפיתוח שלנו, אם אנחנו בונים סרצ' בוקס לאיזה פילטר ב-UI, או אם אנחנו שמים אלסטיק סרצ' כזה, זה קופסה חכמה של חיפוש בבק-אנד, סרצ' זו המשימת NLP הראשונה שאנחנו נתקלים בה תדירות.
נכון, אני מסכים לגמרי, ואנחנו משתמשים בזה, כולם משתמשים בזה, אין סוף. ולאחרונה, דרך אגב, גוגל הצירו שהם חיברו את אחד האלגוריתמים המתקדמים שהם טיפחו אצלהם.
אז אתה כאילו מרים לי להנחתה לדבר קצת על דיפ לרנינג, לתת איזושהי הקדמה. אז כאילו אפשר להסתכל בכלל העולם של AI, ובפרט כאילו העולם של NLP, ככזה לפני ואחרי דיפ לרנינג. ועוד פעם, אם לא סגורים על דיפ לרנינג, פרק 6 היה פרק מצוין שנותן בסיס מדהים, אבל בשבילנו כאילו זה קופסה שחורה שעושה דברים מדהימים, וכאילו מה היא עושה? אז כאילו מצד אחד, מה היא נתנה לנו כמפתחים? כאילו מצד אחד, היא כאילו חיסלה תחומי עבודה שונים, כאילו נדבר עליהם, אבל כזה כשאני מסתכל על טקסט ואני מנסה להבין מה יש שם, אם זה עוד גדולה ואז זה proper noun כי זה person, אז כאילו deep learning עושה את זה לבד, אני לא צריך להתעסק בזה. והדבר השני שמדהים שם זה שה-API סביב deep learning הם נורא פשוטים, כאילו יש ספריות open source מאוד מאוד קלות וקל לי לצרוך את זה. ואולי עוד פקטור שלישי זה כאילו יש המון המון אנשים נורא חכמים שכאילו עושים דברים פסיכיים עם deep learning ואז משחררים את זה ב-open source. אז גוגל עשו פרויקט משוגע לא מזמן, מודל עצום, ימנו את זה על כל האינטרנט, ואז כתבו שהם שמו את זה, את התוצר הזה בתוך הסרט שלהם, וקיבלו את הבוסטר הכי גדול שהם קיבלו לסרט בחמש שנים.
שזה מדהים, גוגל קיימת בעצם לא מעט שנים, הסרט שלה, וזה אני חושב אחד השינויים המשמעותיים שקרו בו, וזה ממש עכשיו, שזה מגניב. המודל דרך אגב נקרא BERT.
BERT,
נכון. אז אנחנו לא יותר מדי נרחיב, זה בעצם האדג' פחות או יותר היום של הטכנולוגיה, אנחנו אולי ככה נזרוק כמה מילים לקראת סוף הפרק, אבל אנחנו ככה נתחיל יותר מהיסודות, נכון? אז שאלה, בעצם איפה אנחנו ספציפית כמפתחים נתקלים בעצם בטכנולוגיות של NLP חוץ מ...
אז אני חושב שהמקום כאילו שאנחנו פוגשים NLP הכי הרבה כל יום זה ב-IDE שלנו. כל פעם שאנחנו עושים אוטו-קומפליט, או כל פעם שאנחנו עושים search, או מי שמתחכם ועושה find and replace עם rejects'ים, כאילו זה הכל משימות NLP כאלה. איך ה-IDE שלך יודע להשלים לך את זה? אני לא מזמן הוספתי טייפסקריפט לאיזה פרויקט ריאקט, ואז כאילו, וואו, היה איזה מדהים, האוטו-קומפליט שאני מקבל פה, ואיך ה-ID יודע שאני עושה שטויות ומתקן אותי, הוא בעצם מבין את הקוד שלי, כאילו זה ממש רמה של understanding, וזה מה שאנחנו פוגשים כל יום, ומי שעובד ב-compiled languages עם static types, בכלל זכה להבנה עמוקה, אבל אפילו פה זה מגניב, כאילו דיפ לרנינג בא ומתחכם, היום יש חברות כמו טאב 9, שמריצות מודלים שלומדות את הקוד שלך, ונותנות לך אוטו-קומפליט מבוסס AI, שהוא לא רק מבין את המתודה הבאה שאתה יכול להשלים, אלא גם מבין מהקונטקסט של הקוד שאתה כותב, את הפרמטרים שאתה רוצה להכניס לשם. וזה, אני לא ניסיתי את זה עדיין, אבל ראיתי דמוים, זה נראה מדהים.
כן, אז אני האמת ניסיתי, ואני חייב לציין שלפעמים זה עובד מדהים, לפעמים זה קצת מטריד, אבל הטכנולוגיה הזאת אין ספק שהיא מתחילה להפוך להיות יותר מיינסטרימית, וזה גם הולך ולומד אותך הרי לאט לאט, וזה נהיה טוב יותר ויותר, שזה מגניב לגמרי. אני מאמין שאנחנו נראה יותר, יש המון ניסיונות, אני יודע, מחקרים, לעשות קוד ג'נריישן, כאילו ככה לייצר קוד, שזה דרך אגב לא שפה טבעית, לא הזכרנו, זה לא בדיוק שפה טבעית קוד, אבל זה די דומה. אז הרבה דברים שאנחנו עושים בשפה טבעית, אנחנו עושים גם בקוד, ושם מנסים לייצר קוד לצורך העניין, ליצור פונקציה שיודעת לעשות 1+1, רק מזה שאנחנו נותנים לאיזשהו תיאור טקסטואלי או משהו כזה.
נראה לי שווה, אם כבר העלית את זה, להגיד מה ההבדל בין שפה לטבעית לקוד, למה הפער הזה? אז כאילו קוד, בסוף אתה כותב קוד והמחשב יגיד לך, או שדיברת שטויות ואני לא יכול לקמפל את זה, או שאני מבין את זה לחלוטין ואני לא יכול לצליח התוכנה עובדת. בשפה טבעית, הבעיות שיש לנו זה שהדברים הם ambiguous, כאילו, אני עוד מעט לדבר על זה יותר, אבל אני יכול להגיד, המורה או המורה, ואני כותב את זה אותו דבר, המחשב לא ידע להבדיל את זה. אז הקשיים שלנו בשפה טבעית הם בדיוק סביב סביב אמביגיוטי כזה, חוסר הבנה.
מעולה. טוב, אז ככה כדי להשלים את התמונה, לפני שאנחנו קופצים ככה פנימה, אתה יכול לספר לי ככה על חברות ישראליות גם שמממשות NLP?
כן, אז יש מלא חברות בישראל שעושות דברים ממש מגניבים עם טקסט. זברה מדיקל ויז'ן, שהיא כאילו בכלל חברת ויז'ן, שמנתחת רנגנים, משתמשת ב-NLP כדי לנתח את הדוחות שבאים עם הרנגן, כדי לתייג, כדי לסמן מה יש בתוך התמונה. יש להם מאמר מגניב לאללה שנקרא טקסטריי, שווה לעשות לו גוגל. HiredScore, שאני חושב שארי גלנסקי יתארח פה.
נכון, בפרק השני.
משתמשים ב-NLP כדי להבין מה יש בתוך קורות חיים. גונג, הם עושים speech to text, כדי להבין מה אנשי מחירות אומרים, ואז לזהות מה עובד בתוך שיחת סיילס ומה לא. ויש עוד זנב ארוך של חברות שעושות דברים ממש מדהימים עם טקסט ודיפ לרנינג, או לא דיפ לרנינג בתוך בישראל.
שזה מגניב לגמרי, למרות שאנחנו לא דוברים בדרך כלל את השפה המרכזית, אנגלית, שבה עושים את הכל, ואנחנו בדרך כלל בעברית, יש לנו קצת קשיים עם NLP, אנחנו מקבלים תמיכה האחרונים כמובן, אבל זה מגניב לגמרי שיש חברות בארץ שעושות דברים ממש מעניינים. מעולה, אז עכשיו אני חושב שאנחנו מוכנים ככה לצלול קצת יותר לעומק. חשבתי שאנחנו יכולים להתחיל עם ככה כמה הגדרות ככה שיעשו לנו סדר בראש, וקצת על התהליך אולי בהמשך של pre-processing. הרבה פעמים ב-NLP אנחנו עושים איזשהו תהליך לפני, כשאנחנו מתחילים להריץ את האלגוריתמים שלנו, אנחנו מכינים את הדאטה שלנו.
אז אני חושב ששווה לחשוב על NLP בתור מפתח על שלושה צירים, שזה כאילו ייצוג, איך אני מייצג את הדאטה, ובהתאם לייצוג שיש לי מה אני יכול לעשות איתו, ואז אינטרפייסים ו-APIs, כלומר, אחרי שבחרתי ייצוג, מה אני מסוגל, איך אני מסוגל לעשות מניפולציות לטקסט שלי, כדי להגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו, או המסקנה, או החילוץ שאני רוצה לעשות.
אוקיי. מה זה ייצוג בעצם?
אז ייצוג, כאילו, בסוף נכנס לנו טקסט למערכת, היוזר כתב, אז מה יש לנו? ברמה הכי בסיסית יש לנו בייטים, נכון? ואז לבייטים יש אינקודינג, אז יכול להיות שזה בלטין אחד, או ב-UTF, ולפעמים יש לך סמיונים לא ברורים כאלה, אז זה כאילו, זה הרמה הכי רו של ייצוג. מעל זה, אז תבוא ותגיד, טוב, אבל בתוך הבייטים האלה יש אותיות, אני מבין אותיות, מעל זה, כאילו, תגיד, יש מילים. אבל לפעמים אתה מתחיל להגיע למצב של כאילו, טוב, מה זה מילה בכלל? כאילו, המספר או המספר, נכון? אז לא ברור לך, כאילו שני הדברים האלה מאותו יוניט, אבל לא ברור לך איזה מילה, איך לפרק אותה, מה השורש שלה. והרבה פעמים אתה מנסה, כדי להבין משפט או להבין פסקה, אתה צריך לקבל איזושהי הבנה יותר טובה של מה זה המילה הזאת. אני חושב שניגע בזה קצת יותר בהמשך. אחרי זה, כשיש לך את הדבר הזה, נגיד לקחת, נכנס לך מסמך, גם כן שאלה, מה זה מסמך? זה שורה בטבלה, זה כאילו אינפוט של היוזר. אתה צריך להחליט מה לעשות עם זה, גם כן, איך אתה עושה לזה מניפולציה. עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי מקודם, למילה יכולה להיות כמה משמעויות. נגיד, המורה לספרות, או המורה לספרות, נכון? אז אני הייתי כותב את הדברים האלה בשני דברים, אבל זה שני ישויות לחלוטין שונות. המגדר שלהם שונה, המקצוע שלהם שונה, אבל הטקסט לא נותן לי לבד איך להבין את זה, אלא אם כן יש לי איזשהו קונטקסט.
בדיוק.
אז הרבה פעמים כשאני רוצה להתמודד ב-NLP עם איזשהו משפט, לא מספיק להסתכל על היחידה האטומית הזאת, על המילה, אלא אני צריך להיות מסוגל לקלוט את הקונטקסט שהמילה נמצאת בה, ואיכשהו להכיל את הקונטקסט הזה כשאני מפרש כל מילה, ואז כאילו הפוך. אחרי שפירשתי כל מילה, להשליך בחזרה על הקונטקסט. אז זה נהיה כזה קצת מיינדפאק.
כן.
לפעמים אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי מקודם, מה זה מילה, כאילו, אז בתלמוד כתוב, הטובל ושרץ בידו, נכון? אבל מחשב לא יודע לפרק את זה, אולי הוא היה אומר, הטובל ושרץ בידו, נכון? כאילו, טובל שרץ בתוך היד של עצמו, שזה, תחפירית זה לג'יט לחלוטין, וכאילו אפשר אפילו לדמיין את זה. אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה לחלוטין שטויות, ולא היינו מפרשים את המשפט הזה ככה. למחשב אין את הידע החיצוני הזה כדי להחליט איך לפרק את המילה ושרץ או ושרת, ולכן לפרש את זה כמו שהיינו רוצים. בעיה נוספת שיש לנו ב-NLP, יש מלא מילים. זה נהיית בעיה פרקטית, קשה לטעון את כל המילים אל תוך מילון בזיכרון, קל אולי יותר להבין זה בקונטקסט של חיפוש, אז כאילו מנוע חיפוש בסיסי, כמו Elastic Search כזה, הוא מחזיק מבנה נתונים שנקרא Inverted Index, שזה בעצם כאילו כל מילה שהופיע לך בקורפוס, באסופת המסמכים, ואז פוינטר לכל אחד מהמסמכים האלה, ולפעמים המיקום של המילה. עכשיו, אם יש לך הרבה מילים והרבה מסמכים, זה נהיה ממש ממש גדול, ואתה לא יכול להחזיק את זה בזיכרון, וזה קורס, כאילו, ואז זה מבאס, כי יש לך באגים בפרודקשן. אז צריך להתמודד עם הבעיה הזאת. נגיד, לפעמים, אנחנו מדבר על זה קצת יותר ברוכה, לפעמים אנחנו אוהבים לאחד מילים ביחד. נגיד, אם היה לנו דרך לקחת אוטו ומכונית ורכב, ולכווץ את כולם לרכב, בואנה, חסכנו כאילו מלא נקודות בטבלה. אז יש המון טכניקות שמנסות להתמודד עם הפן הטכני של כאילו יש לי הרבה מילים, ויש לנו עוד קושי ביש לי הרבה מילים, שכאילו תמיד יצוצו מילים חדשות, כאילו מישהו עשה שקיעת כתיב, או מישהו פשוט השתמש בסלנג, ואנחנו עדיין רוצים להיות מסוגלים לאבד את זה, אבל אף פעם לא ראינו את זה, אז אנחנו לא יודעים להגיד מלכתחילה כלום. אז זה עוד מקום שדיפ לרנינג, תכף נראה, נותן לנו איזשהו פתרון מגניב.
כן, אז נראה שיש לנו מלא קשיים. עוד קושי, דרך אגב, זה ציניות, אחד, אני חושב, הקשיים הגדולים ב-NLP. בעצם לזהות שמדובר במשהו ציני, ולהבין בכלל למה התכוון המשורר, נכון?
נכון, אז זה גם מאוד קונטקסטואלי, כלומר, אולי בגלל זה קשה. ציניות זה דבר שהוא מחוץ לטקסט, הוא מחוץ לדאטה שלך הרבה פעמים, ולכן, אם אתה, האינפוט שאתה נותן למחשב שלך הוא רק הטקסט, אז יהיה לו קשה להסיק מדברים שהם תלויים בדברים שהם חיצוניים לטקסט.
סבבה, אז אני רואה שיש לנו באמת סך הכל די הרבה קשיים, אז בוא נחזור רגע להגדרה שלנו, אז של representations.
של ייצוג, כן. כן. אז איך אני מייצג את הדאטה שלי? ובעצם יש לי, אני אציג איזושהי היררכיה כזאת של איך אנחנו מייצגים את זה, ומה כל ייצוג פותח לי. אז אמרנו בהתחלה, הייצוג הכי בסיסי של טקסט, זה כאילו בייטים או הסטרינג, נכון? כאילו המתודה הזאת, עשיתי x שווה שלום, אני טל, ואז אני יכול לעשות נקודה fine טל, נכון? וזה יחפש לי את זה, זה פשוט ירוץ על הטקסט ויחפש את המחוז התווים הזאת. וכאילו לפעמים, אם אני מחפש איזושהי רשימה סופית קטנה של אנשים, נגיד טל ועמית וכן, אז כאילו בואי אעשה לופ על המילים האלה ועשה פיינד, וזה כאילו, זה לא, אני לא אקבל 100 במבחן במדעי המחשב, אבל זה יעבוד, זה כאילו, זה אחלה, זה מאוד פרקטי. או לא יודע מה, אני רוצה לפצל למילים, אני אעשה ספליט על רווח, כאילו. אז הייצוג הזה, הבסיסי נותן לי לעבוד בצורה הכי נאה, הכי חופשית על הטקסט, אני לא מאבד שום מידע, אבל הוא נורא נורא גולמי. ואני אוהב לחשוב על זה, כאילו, אם אני ממשיל את זה לפיתוח, אז זה כמו כאילו C, שאתה יכול לעשות כאילו מה שאתה רוצה, אבל כאילו אין כלום. כאילו, אתה צריך להתחיל מהכי בתחתית ולבנות מעל זה. שלב אחד מעל, כאילו, אז זה קצת מבאס כשיש לך כזה עולם דל, ואתה רוצה לעבוד בשפה כאילו קצת יותר מתוחכמת. זה טוקנס, מה שנקרא. אז בז'רגון המקצועי זה טוקן, ובהתחלה כשחושבים על זה, זה נוח לחשוב על זה כמו מילה. כן? ותכף נראה שזה, למה זה מתפרק ואנחנו עם טוקן. אבל בגדול, כאילו, תחשובו, יש את המשפט הזה, שלום, אני טל, אז יש שם 4 מילים, וכאילו, אתם רוצים לזהות שטל הוא בן אדם בתוך הדבר הזה, ואני אולי מתייחס לטל, משהו כזה. אז הדבר ראשון שנעשה זה במקום לעבוד בסטרינגים, ברצף של תווים, נפצל את זה לפי רווח. ועכשיו יש לנו, כאילו, מערך עם שלום, אני טל. כאילו, מדהים, מאוד נוח. אז זה טוקנס. עכשיו, הבחירה הזאת היא של המילון שלי, כלומר, מהם הטוקנס שאני יכול לעבוד איתם, היא מגדירה לי את האוצר מילים שלי, את האוצר מילים של המודל או של הפעולה שאני הולך לעשות, ובהתאם לזה מה אני יכול להסיק מהם. אז אמרנו מקודם את הדוגמה הזאת של לקחת כאילו אוטו ורכב ומכונית, והרבה מקרים שאני משתמש כמפתח, לא כל כך אכפת לי אם היוזר אמר רכב או אוטו או מכונית, אבל נגיד הייתי רוצה גם לקבל את הרכב, אבל לא לקבל הרכב, אז פה אנחנו מתחילים להסתבך עם טוקניזציה, כלומר איך אנחנו מבדילים בין הרכב להרכב, קשה. וזה מגדיר את מרחב הקושי שלנו, אבל הנוחות שלנו שם. להשתמש בטוקנים זה כאילו כמו לעבור מ-C ל-JavaScript. אנחנו כאילו נפטרנו, קיבלנו המון מהאקוסיסטם, כבר לא צריך לעשות פוינטרים, וכאילו לא צריך לנהל זיכרון, החיים ממש יפים, אבל הרבה פעמים אנחנו נתקלים במגבלות כאלה, שאנחנו לא מבינים בדיוק איך לעשות מה שאנחנו רוצים, או שדברים נהיים איטיים או לא נוחים.
כן. עכשיו בעצם בתוך התהליך הזה הרבה פעמים אנחנו בעצם מנקים גם את המידע שלנו באיזושהי צורה, פעם אני יודע שהיה יותר נהוג לעשות איזשהו ניקוי קיצוני כזה, אז איזה שיטות באמת אני משתמש כדי לנקות את הדאטה, ומה המשמעות של זה?
סבב, אז כאילו השלושה דברים שאתה תשמע עליהם הכי הרבה, ומאוד פרקטיים, זה stop words, stemming ולמטיזיישן. Okay. הסטופ words זה להגיד, יש מילים בשפה שהן פשוט מיותרות, הן לא עוזרות לי, אז בעברית קשה לי קצת יותר לחשוב דוגמה, אבל באנגלית נגיד, of, and, כאילו זה מילים שהן נורא 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 שכיחות, והן מוסיפות לי כלום ידע רוב הזמן. אז הרבה פעמים נוח לזרוק אותם, בעיקר משיקולי זיכרון. סטמינג ולמטיזיישן זה תהליכים של לקחת את הצורות שונות של אותו מילה, ולכווץ אותה לייצוג אחד. נגיד, eating ו-eat ילכו ל-eat, נכון? או הרכב ורכב ואוטו, כולם ילכו למכונית. ועוד פעם, אז בשיטות הקלאסיות זה עזר לי בין שני דברים. אחד, ידעתי שאם היוזר, כאילו היה לי טבלה כזאת, אם היוזר חיפש מכונית, אני גם אתן לו כל הזכור של אוטו. ושתיים, זה צמצם לי את כמות המילים שאני הייתי צריך להחזיק במילון שלי. עכשיו, כאילו אומרים שפחות עושים את זה היום, אז זה כאילו עם כוכבית. אם אתה הולך על דיפ לרנינג, אז לפעמים אתה פחות צריך לעשות את זה. אבל כאילו, למה שתלך על דיפ לרנינג על ההתחלה? כאילו, תתחיל בפשוט, וזה, אתה יודע, בעשר שורות קוד יהיה לך משהו שהוא לא state of the art, אבל מאוד קרוב לזה. אז זה עדיין שיטות סופר רלוונטיות וחשובות להכיר ולהשתמש בהן.
נכון, יש סיטואציות שזו בחירה כאילו לגיטימית ונכונה, לפעמים שיש מעט דאטה או דברים אחרים שמשפיעים על הבחירה הזאתי, ולגמרי, כן, עדיין משתמשים בבחירות האלו, מה שכן, אנחנו בעצם מאבדים משהו, ברגע שאנחנו עושים עיבוד של המידע, בעין, נכון. אנחנו מאבדים באלף
נכון.
קצת.
אז זה תמיד המשחק בייצוג, נכון? אם אנחנו מסתכלים על הבייטים הגולמיים, כל המידע שהיה בטקסט נמצא שם. ברגע שהתחלנו לשנות אותו, להתחליט שזה מילה, כשפיצלנו את זה לפי רווחים, אם היו שני רווחים, אולי היה לזה משמעות, אם היה שם, דונלד טראמפ כותב עם כל מיני יוניקוד מוזר כזה, שמכניס להכניס רווחים שאתה לא רואה. אם אתה זורק את זה, אתה מאבד מידע על מי כתב.
כן.
אז כאילו, כל החלטה שאתה עושה, כשאתה משנה את הטקסט שלך, היא טרייד אוף בין כמה נוח לי לעבוד עם הטקסט, עם הדאטה הזה, לעומת כאילו איזה מידע אני זורק הרבה פעמים בלי לשים לב.
מעולה. אז בעצם אפשר להגיד שאנחנו לוקחים איזשהו משפט ואנחנו משנים אותו לרפרזנטיישן של טוקן, והרבה פעמים אנחנו מריצים את המתודות האלו של הפרי-פרוססינג, אנחנו כבר נמצאים במקום הרבה יותר מצומצם ונוח יותר לעבוד איתו.
בדיוק.
מעולה. טוב, אז בוא ניקח את זה עכשיו קצת לעולם של האלגוריתמים, וננסה רגע לראות, ניקח ככה את אחד האלגוריתמים הבסיסיים ביותר, שלפעמים הוא בסיסי ברמה כזאת שיש אנשים שמתביישים ככה להזכיר אותו, אבל הוא בעצם שימושי ללא מעט דברים, bag of words.
טוב, אז כלומר, אף אחד לא צריך להתבייש, כאילו בסוף, מה שחשוב זה לדלבר, וכאילו ללקוח קצה שלך ממש לא אכפת, אם אתה עושה אלגוריתם תוחכם, או אלוהים מדבר איתך, או אתה עושה bag of words, כאילו, whatever word works ויעיל ומביא תוצרים, זה כאילו זה אחלה, זה מבורך. Having said that, אז מה זה bag of words? אז כאילו, תחשבו על זה, אם אנחנו מסתכלים על מסמך, ואנחנו רוצים להכניס את האלגוריתם, אז יש לנו כאילו בעיה, כי הוא באורך שירותי, כאילו זה מוזר כזה לבנות איזושהי פונקציה שלוקחת אורך שירותי, קלט באורך שירותי, ומחזירה לי פלט חיובי שלילי. איך אני עושה את זה? ויותר מזה, כשאנחנו משתמשים באלגוריתמים שהם לומדים, הרבה פעמים הם לא יודעים ללמוד על טקסט, הם רוצים ייצוג מאוד נוקשה ומסוים של הדאטה, שזה מה שנקרא וקטור, או בדרך יותר פשוטה, מערך נורא ארוך של מספרים.
כן.
כן? אז איך אני הופך מסמך למערך נורא ארוך של מספרים? אז השיטה הקלאסית היא לעשות bag of words. אני חושב על המסמך הזה כאילו שהוא סקית, מלאה במילים, אני כאילו מוותר על הסדר בין המילים האלה, ואז כשאני ממלא את המערך, אני כל פעם סופר כל אחת מהמילים, כמה פעמים הוא מופיע, ואני שם את המספור הזה בתוך המסמך. אז נגיד, שלום אני טל, ייתן לי מערך באורך שלום, ושלום יהיה אחד, ואני יהיה אחד בטל, ואם אני אכניס שלום אני עמית, מסמך נוסף, אז כאילו בשלום אני טל, במערך שלו יהיה אפס בתא של עמית, ובשלום אני עמית יהיה אפס בתא של טל. וככה, ככל שאנחנו מוסיפים אוצר מילים יותר ארוך, אורך המערך יהיה יותר ארוך, ואין לי יותר אפסים שם, כי רוב המילים לא מופיעות, וכל מסמך בעצם יוצג על ידי השכיחות, נגיד, של המילים שמופיעות פה. עכשיו, לפעמים מתחכמים את זה, כי כאילו סתם לספור זה בעייתי. אמרנו מקודם, יש מילים נורא שכיחות שהן מיותרות. יש טכניקה שהיא נורא נורא נפוצה, שהיא נקראת TF-IDF, שזה Term Frequency Inverse Document Frequency. עכשיו, מה זה אומר? כאילו, אני לא רק, אני אספור על כל מסמך כמה פעמים הוא מופיע, אבל במקום לתת את המספר ספירה, אני אחלק את זה בכמה פעמים המילה הזאת הופיעה בכל אסופת המסמכים שלי. אז זה אומר, נגיד, המילה דה הופיעה בכמעט כל מסמך 7 פעמים, אבל היא הופיעה בכל הקורפוס, אז כשנחלק, אנחנו נצמצם לה את המשקל, ניתן לה משקל מאוד מאוד נמוך.
שמה זה קורפוס רק תזכיר?
סליחה, קורפוס זה אסופה של מסמכים. אז כשיש לי הרבה הרבה מסמכים, אנחנו בדרך כלל קוראים לזה קורפוס, כי אנחנו אוהבים להתחכם. אז בחזרה, כאילו אפשר עם TF-IDF, אפשר בלי TF-IDF, בגדול, כמפתחים, כאילו זה נורא זול להשתמש בזה, זה נגיד עוד שורה, וזה כמעט תמיד משפר ביצועים, אפשר לשחק, אבל זה גם זול. ואז ברגע שיש לנו את זה, נגיד עברנו את כל המסמכים שלנו ב-TF-IDF, ועכשיו יש לנו בעצם כל מסמך הוא שורה בטבלה, כל העמודות זה המילים, אז עכשיו אנחנו יכולים, וכאילו הטבלה הזאת היא מלאה במספרים, ייצוג כזה, טבלה מלאה במספרים, אנחנו יכולים לזרוק אל תוך machine learning, ולהתחיל כל מיני לשאול שאלות, נגיד האם הסנטימנט פה הוא חיובי או שלילי, או מה הם הטופיקים, כאילו מה הם הנושאים,
על מה מדברים,
שהמכונה מצליחה להפריד את אסופת המסמכים עליהם.
עכשיו, אם לקחנו בעצם, ועשינו את כל התהליך הזה של הניקוי, אז אם לא היינו עושים אותו, אז יכול להיות שהיינו מקבלים למשל את זה, כבתור משהו שמדברים עליו המון, וזאת מילה מיותרת, נכון?
נכון, נכון. כאילו שם היה המשחק שלנו. לפני דיפ לרנינג, המשחק שלנו ב-NLP, או בטקסט מיינינג, או איך שאתה יודע, תמיד היה, ה-bag of words והאלגוריתמים שאחריהם, באו נתונים, והמשחק שלנו תמיד היה על איך אנחנו מכינים את הדאטה שלנו, ככה שהוא ישקף את הדברים שאנחנו הכי רוצים שהוא ישקף. אז נגיד, אם לא הסרתי את המילה דאב ולא השתמשתי ב-TF-IDF, אז נהיה לי המון רעש מהדבר הזה, והאלגוריתם שלי נהיה מנוון. אולי דוגמה יותר קונקרטית, נגיד, אם לא עשיתי סטמינג ולמטיזיישן, כאילו, לא הזזתי את איטינג ואייט, אז אני אקבל, ואימנתי את זה, קיבלתי דאטה בהתחלה, שהוא, אנשים רק מדברים באיטינג, רק מדברים ב, לא יודע מה, פרוגרסיב טנס, לא זוכר את זה נקרא, כי הם שוגעים. אז אחרי זה, למרות ש-8 הוא מילה מאוד דומה, הייתי רוצה לשייך את זה לאותו דבר, אני אדבר על אנשים שמדברים על עצמם רק בעבר, אני כאילו לא ידע כלום עליהם, כי לא עשיתי מלכתחילה את, את הכינוס הזה, את ה-stemming optimization, לאחד אותם. מצד שני, כשאני במשימה שזה באמת משנה, אז אני מאבד את הנואנס הזה.
אוקיי, אז הרצתי TF-IDF, Bag of Words, וקיבלתי איזושהי מטריצה כזאת. איזה דברים אני יכול, אז אמרת Topic Extraction, במידה מסוימת, אנחנו יכולים להבין על מה מדברים בעצם, נכון? הכי הרבה, על מה מדברים פחות, בכל מסמך שלנו, שזה די אחלה. עדיין, דרך אגב, כנראה שאתם תקבלו איזשהו רעש מסוים ללא ספק, אבל זה איזושהי התחלה יפה, והאלגוריתם הזה מפתיע לפעמים בדברים שאפשר לעשות באמת. איתו,
אז האלגוריתם הזה, זה משפחה, אבל המפורסם שביניהם נקרא LDA, Latent Dirichlet Allocation, שמפוצץ כזה, אלגוריתם יחסית מורכב ועמוק, אבל בגדול, מה שהוא עושה, הוא מסתכל על הרבה מסמכים, והוא שואל כאילו, איך נוצר מסמך? הוא אומר, בן אדם כותב מסמך, אז בעצם הוא מדבר על כמה נושאים, ומה זה נושא? נושא זה כאילו, אנחנו נתייחס את זה כאילו זה איזשהו אסופת מילים. נגיד, אם אני מדבר על בירה, אז כאילו, בטופיק של בירה יש את המילים פייל אל, מאוד שכיחה, ואני לא יודע מה, אלכוהול היא מאוד שכיח, והמילה, לא יודע מה, דה, מאוד שכיח, כאילו בכל טופיק, אבל המילה, אני לא יודע מה, ברלין היא, טוב, היא גם תהיה שכיחה כנראה, אבל פלאפל לא יהיה שכיח, נגיד, ומאידך בטופיק של אוכל מזרחי, אז יהיה לנו פלאפל וחומוס ושוארמה וכן הלאה. עכשיו, הקטע הוא כשאנחנו מקבלים מלא מלא מסמכים, אנחנו לא יודעים מה הטופיקים, כי אנחנו לא יודעים על מה אנשים מדברים. אז האלגוריתם הזה, מה שהוא עושה, הוא מסתכל על כל המסמכים, והוא מנסה לחלק את המילים לכאלה תתי קבוצות, ולהגיד, טוב, אם אני הייתי מסתכל על תתי קבוצות האלה, יכול להגיד שכל מסמך מורכב 20% מהקבוצה הזאת, מהטופיק הזה, ו-30% מהטופיק הזה, וככה בדיעבד לתת לך, הנה נראה לי חלוקה של העולם שלך לנושאים, ואז כמשתמש קצה, אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה ממש הגיוני, או וואו, זה ממש טויות, כאילו, בוא נעשה משהו אחר.
הבנתי, מעולה. ב-TF-IDF דרך אפשר גם להשתמש בסיכום של מידע, או קליטה של יותר נכון איזה משפטים ככה הכי מעניינים.
אז TF-IDF, הייתי אומר שזה סוג של קומפרשן בעצם, נכון? מה אנחנו עושים? אז קודם כל זה לא עושה קומפרשן, במובן הזה שאנחנו לקחנו מסמך, ואנחנו זרקנו את הסדר בין המילים, אנחנו רק נכון. סופרים, נכון? אז כבר דחסנו את מרחב, ואז דחסנו את זה עוד פעם למספרים, אבל מהייצוג הזה, אז אנחנו באמת יכולים לשאול, האם שני הייצוגים של, כאילו, הקומפרשן של א' והקומפרשן של ב', האם הם דומים באיזושהי מטריקה? ואם הם דומים, אנחנו יכולים להקיש טוב, הם אולי על אותו נושא, או אולי הם קשורים באיזשהו אופן אחר. תלוי איך הגדרנו מה זה דמיון.
מעולה. טוב, אז עכשיו, בעצם דיברנו כאן שאנחנו קצת זורקים את הקונטקסט, נכון? עכשיו, בעצם באבולוציה הבאה של האלגוריתמי, אפשר להגיד, בעולם של ה-NLP, הגיע עולם קצת אחר, שכן נותן לנו איזושהי התייחסות לקונטקסט, ולעוד בעיה די משמעותית שיש לנו ב-NLP, שהיא, שיש לנו המון המון דאטה, נכון? הרי להביא טקסט זה לא בעיה. כל הוויקיפדיה, כל האינטרנט מלא בטקסט, אבל כדי להביא אותו בצורה שנותנת לנו ערך, אם אנחנו נסתכל למשל על העולם של ויז'ן, בויז'ן אנחנו ממש מתייגים כל תמונה, ואומרים יש שם חתול, יש שם כלב וכן הלאה. בטקסט, בגלל שהרבה קשיים סיפרת, זה קצת יותר מורכב, וגם הקונטקסט, זאת הייתה הבעיה, ומשם בעצם הגיעה האבולוציה. אז מה בעצם קרה?
אז אני אוהב, כדי להמחיש את הבעיה שנתת, או את ההשוואה הזאת לויז'ן, שהיא מצוינת, אני אוהב תמיד להגיד, תחשבו על המקרה שאתם רוצים לעשות אלגוריתם שמזהה פיצה בתמונה, ואלגוריתם שמזהה פיצה בטקסט, כן? אז פיצה כאילו בסין ובארצות הברית ובישראל, תהיה אותו תמונה. אבל המילה פיצה בעברית, בסינית ואנגלית, בארצות הבריטית, היא דבר, כאילו, אתה צריך להתחיל לחלוטין מאפס. וזה נורא מבאס באופן כללי. עכשיו, מצד שני, מה שיש לך כאילו בכל אחת מהשפות האלה, זה כאילו טונות של טקסט בחינם. ואז אתה כל הזמן רוצה לשאול את זה בך, טוב, זה ריסורס, איך כאילו, איך אני משתמש בדבר הזה כדי לעשות לעצמי חיים יותר קלים. אז אחד הטריקים הראשונים שכאילו ממש שמו דיפ לרנינג ל-NLP על המפה, זה מה שנקרא word to vec. ובגדול הוא אומר, טוב, כאילו, אם יש לנו את כל הטקסט הזה, ואנחנו יודעים שהמשמעות של מילה תלויה בקונטקסט שלה, בוא נעשה משהו שכאילו לומד את המשמעות של כל אחת מהמילים בהתאם לטוקן שלה. כן? אז אנחנו עוד פעם עכשיו, כמו שבבג אוף וורדס אנחנו למדנו ייצוג של מסמך, ככאילו מערך של מספרים, אז עכשיו אנחנו הולכים ללמוד ייצוג של מילה, כמערך של מספרים, ומה שנחמד בזה, כאילו, אז אנחנו כבר פחות צריכים לעשות סטמינג ולמטייזיישן, כי אם כאילו הייצוג הזה שנלמד הוא טוב לאיטינג, אז אנחנו מצפים שהוא יהיה כאילו דומה ל-8, נכון? הם לא יהיו בדיוק אותו דבר, אבל הם יהיו קרובים באיזשהו אופן. וכאילו, הפלא ופלא יצא שהדבר הזה עבד, כאילו, וממש עשה מהפכה הראשונה בעולם ה-NLP. אז בשני מילים,
אז אני אשמח שתסביר לנו בקצרה בעצם איך בגדול האלגוריתם הזה עבד, ואיך נראה בסוף האמבדינגס הזה, ומה אפשר לעשות איתו, ולמה זה כזה.
סבבה. אז באמת, התוצר של התהליך הזה הוא נקרא אמבדינג, word אמבדינג, או שיקון, כן? כאילו לקחתי מילה, ו... כאילו את הטקסט, אבל עכשיו אני שיקנתי אותה במרחב, בעולם שהוא כולו מספרים, של כזה מערך של 300 מספרים. אז זה כאילו שאתם שומעים עם שיקון, פשוט כאילו המרה של המילה לכזה. עכשיו, איך אני מגיע להמרה כזאת, לאמבדינג שהוא כאילו ממש סבבה ועוזר לי בחיים? אז בגדול, יש כל מיני וריאציות של איך לעשות זה, אבל התהליך הבסיסי הוא לקחת כאילו רצף של 3 מילים בתוך משפט, ולהסיר את האמצעית, ולתת לאלגוריתם, הנה המילה שבאה לפני, הנה המילה שבאה אחרי, קסם דיפ לרנינגי כזה, שתשמעו עליו בפרק 6, ואז אני מבקש ממך, תנחש את המילה שהייתה באמצע. עכשיו, מה אלגוריתם צריך כדי לנחש את המילה באמצע, כשאין לו את המידע הזה? הוא צריך לייצג את השני מילים האחרות באופן האופטימלי. אז הוא כל פעם, מה שהוא ילמד בעצם זה ייצוג של השני מילים האחרות, וגם ייצוג של המילה השלישית, לפי הקונטקסט שמופיעים בו. ואפלא ופלא, יש התאמה מאוד חזקה בין קונטקסט למשמעות, וככה אנחנו מקבלים ייצוגים יותר ויותר טובים של מילים. זה על רגל אחת.
יש איזושהי דוגמה, נגיד, טקסטואלית של משפט כזה שאתה יכול לתת לי?
יש דוגמה שאני ממש אוהב מסטנפורד, אז הם עשו אסופה של word embedding, זה באלגוריתם טיפה שונה, אבל הם עשו, אתה מחפש את המילה frog, ואז הם מראים מה הם הוקטורים, מה הם כל הייצוגים הכי קרובים למילה frog. הכי קרוב לזה זה frogs ברבים, אבל אחרי זה זה כאילו לתוריה. מה זה לתוריה? כאילו זה מונח ביולוגי מאוד נידח לזן מסוים, ופקטו, אני לא יודע להביא את זה, פקטו דקילדייד, משהו, זו מילה שבחיים לא שמעת, אבל וואלה, הפלא ופלא זה גם כן יוסד צפרדיה. אז זו דוגמה שאני נורא אוהב, כי כאילו היא מדגימה איך, אם אתה משתמש ב-word embedding, אז אתה תופס את כל המילים האלה שלא חשבת עליהם, כמו כאילו אוטו, מכונית, הרכב וכן הלאה. הדוגמה היותר מפורסמת אבל, זה יש לך ייצוג עכשיו למילה מלך, ויש לך ייצוג למילה מלכה, ואני חושב שאם אתה מחסיר מהייצוג הזה, אז כאילו אתה מחסיר, כאילו זה מספרים. כן. אתה מחסיר את ממלך, את גבר, ואתה מוסיף לו אישה, אז מה שאתה מקבל בחזרה זה הייצוג מלכה.
כן, עכשיו אנחנו מדברים על ממש וקטורים, כמו שאמרנו, מערכים כאלו, בעצם מערך עם הרבה מאוד מספרים, הדבר הזה מאחורי הקלעים מייצג את המילה מלך, ויש לנו גם כאלו לכל מילה כזאת אחרת, וממש אפשר לעשות פעולה, זה של חיבור, חיסור בעצם, של מערכים, של וקטורים, ולקבל בעצם את התוצאות המדהימות האלו, אני חושב שזה ממש תוצאות מדהימות.
ממש.
זה אפשר לנו בעצם לקחת איזושהי הבנה של קונטקסט, ולקחת את זה לעולם הכאילו מחשבי, לעולם התכנותי, ולעשות איתו כל מיני דברים שהם די מדהימים. אז אפשר להגיד שבעצם זאת הייתה סוג של מהפכה בעולם של, של NLP.
ממש.
ובעצם זה אפשר לנו המון דברים. בהרבה משימות אחרות, למשל לצורך העניין בצ'טבוטים, הרבה פעמים נשענים על הוקטורים האלו שיוצרו, שדרך אגב, בדרך כלל לא דיברנו על התהליך, לוקחים איזשהו קורפוס ענק, כלומר המון המון טקסט, למשל את כל ויקיפדיה, ועושים את התהליך הזה של מריצים על את האלגוריתם של word to vec. בסופו של דבר אנחנו מקבלים את האמבדינגס, בדרך כלל 400 מגה, משהו בסגנון הזה, של המון המון וקטורים כאלו לכל מילה, ואז אנחנו יכולים בעצם להתחיל להשתמש בהם. אז למשל בצ'טבוטים באמת בתהליך האימון, כדי לקצר תהליך האימון, כדי ש... ולהשתמש ביכולת קונטקסט ששמרנו בתוך כל וקטור כזה, אז אנחנו משתמשים באמת בווקטורים האלו ובתהליך האימון, וגם בהרבה משימות אחרות זה עזר לנו, כי יש לנו איזשהו בסיס קונטקסטואלי להגיד, אוקיי, המילה הזאת היא דומה למילה הזאת. עוד דבר שאפשר לעשות זה באמת לקחת וקטור ולנסות לזהות את הקרובים ביותר אליו. אז אפשר לעשות את זה בקוסיין...
קוסיין סימילריטי.
סימילריטי, שזה איזשהו בגדול פשוט דרך לזהות המרחק בין כמה הם דומים.
אם אתם חושבים על וקטור במרחב, כאילו זה כבר לא רק מערך, זה כאילו, זה חץ כזה. ואם יש לכם שני חצים, אז יש ביניהם זווית, וקוסיין סימילריטי מנסה למדוד את הזווית ביניהם, אבל ב-300 מימד קשה לדמיין זווית, כאילו, אז צריך לתת איזשהו מונח מתחכם כזה, כמו קוסיין סימילריטי. אבל זה המהות שלו.
כן, ככה יכולים בעצם להשתמש
אז
בזה.
אז אני חושב, שווה אולי להתעכב על כמה נושאים זה. אז מה word embeddings נתנו לנו? כן, הם פתרו לנו, כאילו היה לנו, בשלב לפני זה היה לנו tokens, נכון? אוטו ורכב מכונית, ולא ידענו עליהם כלום. הם סתם היו כאילו טקסט, אבל לא ידענו מלכתחילה כלום, אלא אם כן בן אדם בא ואמר על זה. word embeddings נתנו לנו משהו כאילו בחינם, שכאילו יש לך את הטוקן הזה, כאילו אוטו ורכב, וכאילו וואו, ממש קרובים אחד לשני, כנראה שהם אותו דבר. סופר פרקטי, אבל רגע, פרקטי למה? כאילו מה אני יכול לעשות עם זה? נגיד, אתה דיברת על צ'טבוטים, אז אני לא מסתכל מילה מילה, אני עדיין מסתכל כאילו ברמת בהתחלה ברמת רק המסג' הבודד, ובהרבה פעמים נגיד בצ'טבוט, אז אני רוצה לתפוס את הקונטקסט של השיח, נגיד מישהו בא ואומר, אני רוצה להזמין טיסה, והצ'טבוט אומר לו לאן, והוא אומר לי מניו יורק לברלין, ואז אתה צריך להסיק מזה על פני שלושה מסג'ים להזמין טיסה, מניו יורק לברלין, נכון? אז יש פה כאילו כמה משימות וכמה חלקים של טקסט שצריך לאבד. אז שווה אולי בשתי מילים לדבר לא רק על הייצוג של הטקסט, אלא הדבר השני שדיפ לרנינג אמרנו, זה API סופר נוח ללעבוד עם סטרינג כאילו, או עם רצף ממויין של טקסט, או פשוט עם טקסט. אז תחשבו אחורה לבג אוף וורדס שדיברנו, אמרנו, זרקנו את הסדר שיש לנו במילים, נכון? אז אנחנו יכולים להגיד, המסמך הזה הוא חיובי או שלילי, אבל אנחנו לא היינו יכולים במשפט, אני רוצה לטוס מניו יורק לברלין, לאתר מאיפה לאיפה הוא רוצה לטוס, כי הסדר, אין לנו את הסדר.
נכון.
בעצם יש לנו מלא, אז אולי אני קצת מרמה פה. אבל אם עשינו סטמינג וטוקניזיישן, אז גם את זה הבדנו. מה שייתן לנו דיפ לרנינג, זה כאילו כל מיני APIs, ממש כאילו, כמפתחים, תחשוב על זה כ-APIs, שמסתכלים מילה מילה, יקבלו את האמבדינג, אז האמבדינג כבר ישקף שניו יורק וברלין הם באיזשהו מובן דומים, כי הם locations, הם מיקומים, והצ'אטבוט שלנו פשוט יוכל אותם מילה אחרי מילה אחרי מילה, וכשהוא עושה את זה, אז הוא בונה ייצוג חדש, כאילו שהוא ספציפית למשימה שהוא בונה, והייצוג הזה כבר לוקח בחשבון את הקונטקסט, את הסביבה, נגיד, אז זה כבר לא רק ברלין היא מקום, אלא בתקווה אם יצא לך טוב, האלגוריתם יבין שהוא יעד, הוא נקודת מוצא. זה קצת חלומי, אבל לפעמים זה עובד.
כן, הרבה פעמים עושים איזשהו אימון נוסף, כאילו באמת כשמשתמשים, כמו שאמרתי, באמבדינגס כאיזשהו בסיס, כדי לתת לו את הקונטקסט הזה שבתוך המשפט, מה זה היעד ומה זה הצד השני, ומאמנים את זה בעצם על כל מיני משפטים כדי להראות איך זה נמצא. דרך אגב, התחום בדרך כלל שמשתמשים בו זה NER, זיהוי של entities בעצם, בתוך משפט, וזה מתחבר למה שאמרת בתחילת ההגדרה שלך ל-NLP בתחילת הפרק, שאנחנו בעצם בסך הכל מנסים להוציא פה את המשמעות
נכון, כאילו, מהמשפט. אני חושב שהרבה מפתחים כשאנחנו פוגשים טקסט, אנחנו פוגשים את זה באחת משני מיני, או שזה client facing, customer facing, ואז אנחנו מנסים להבין מה הלקוח מנסה להגיד לנו. מה הוא מנסה לחפש, מה הוא מנסה לאתר. אז נגיד, תחשבו על גוגל שמישהו בא ומחפש טראמפ, וגוגל צריכים להחליט אם הוא מדבר על הישות ולהביא לו תוצאות על דונלד טראמפ, או שהוא מדבר על המגדל. אז אם היה רשום טראמפ טאוור, היה מאוד נחמד, לו גוגל היו יכולים כאילו להבין שזה לוקיישן, ולפלטר את כל האזכורים של טראמפ שהם סומני לוקיישן. מצד שני, הרבה פעמים, יש לנו use cases עם back-endים, נגיד, יש לנו הרבה שיחות או מסמכים של לקוחות שלנו נתנו לנו, ואנחנו רוצים להבין איזה מוצרים מעניינים אותם כדי לשווק להם עוד, כדי לייצר איתם שיחה יותר טובה, היינו רוצים להיות מסוגלים לעבור על כל הטקסט שיש לנו, כאילו הטרות וטרות של כזה customer facing logs, ולהבין על מה הם דיברו ספציפית. אז אולי אני אתן פה דוגמה מלקוח שלנו שעושה משהו ממש משוגע. אז הם עובדים עם אסדות קידוח. וכל אסדת קידוח של נפט בים, כאילו מחזיקה בן אדם שכותב כל יום מה קרה שם. עשרות שנים. ויש מלא מלא אסדות, אז יש היום המון 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 דאטה של כאילו לוגים אנושיים כאלה של מה קרה באסדה. עכשיו תחשבו, יש לך אסדת קידוח באמצע ים ויש תקלה. אם אין לך את החלק חילוף הנכון, אז כאילו בסה, כי האסדה הזאת תקועה ואתה מאבד מיליונים. אז חברה הזאת היא באה ומסתכלת על כל הלוגים האלה, והם מנסים בהתחלה לחלט עומקי קידוח ותקלות שקרו. ואחרי שהם עשו את החילוט הזה, כלומר הם מאתרים ישויות ספציפיות להם, עומק קידוח ותקלה, הם בונים מודל פרדיקטיבי של כאילו בהינתן שאני קודח בעומק הזה, במקום הזה, מה התקלה הכי שכיחה שהולכת להיות לי, ובהתאם לזה מהו החלק חילוף שאני צריך שתהיה לי על האסדה. ובכך הם חוסכים מיליונים ללקוחות קצה שלהם. אז כל זה כדי לספר, לפעמים NLP פוגש אותנו כ-use case שהוא מאוד לא צפוי, אבל התהליך הבסיסי שאנחנו עושים הוא תמיד איתור דברים, או הרבה פעמים, הוא איתור דברים שאנחנו רוצים לחלץ מהטקסט.
מעולה. אז עכשיו שדיפ לרנינג בעצם נכנס לנו לתוך התמונה פה באמבדינגס, איזה מחיר זה ככה גובה מאיתנו?
סבבה. אז כאילו יש שלושה פרייס טאגס על דיפ לרנינג. אז אחד, אם אתה כאילו לא עשית את זה אף פעם, כאילו זה לא להוריד את זה בגיט-האב ולהיות פרודוקטיבי on day one. הרף כניסה כל הזמן הולך ויורד, כאילו זה נהיה יותר ויותר קל, אבל לוקח זמן להיות למצב שאתה מבין מה קורה, שנוח לך עם ה-APIs, שאתה יכול לדבג את זה, שאתה מסוגל לשים את זה בפרודקשן. זה, אני אומר, תהליך של כמה חודשים של עבודה אינטנסיבית, שזה, כאילו, זה לא משהו שאתה עושה בסוף שבוע, אבל זה ממש לא אימפוסיבל, והרבה פעמים ה-return on investment הוא משוגע. הדבר השני זה שדיפ לרנינג, בכלל משין לרנינג צריך ללמוד ממשהו. כאילו הוא לא בא חכם, וזה לא נס, כן? זה רק לומד אם יש לזה מאיפה ללמוד. ואז אנחנו, כשאנחנו מלמדים אותו, אנחנו צריכים לתת לו, וזה נכון גם למשין לרנינג קלאסי. אז אנחנו צריכים לתת לו דוגמנות מסומנות. נגיד, אם אני רוצה שהוא ידע שטל הוא בן אדם, אני צריך לתת לו לפחות דוגמאות של עמית הוא בן אדם בקונטקסט דומה. אחרת, איך הוא ידע? הלקוח שלנו, של הנפט, צריכים לסמן כאילו מלא מקרים של זה תקלה וזה עומק, כדי שהמכונה שלהם תדע לחלץ את זה הלאה. עכשיו, התהליך הזה, אם אני אזכיר רגע את לייטק, זה המקום שאנחנו קצת מתעסקים בו, זה הכאב, אני חושב, היום הגדול ביותר בלהוציא פרויקטים של NLP לפרודקשן. כלומר, חסם שלנו זה לא אלגוריתמיקה, להשקיע חודש-חודשיים ללמוד טנזור פלואו, זה לא נורא. להיות מסוגל לתייג את הדאטה ולדעת שהוא נכון כדי שהמודל שלי יהיה איכותי, זה היום אני חושב מקום שאחר באנשים וחברות נאבקות. אולי לסכם את זה במינוח garbage in, garbage out, כן? אם כאילו יש לך דאטה מתויג אבל הוא גרוע, אז גם המודל שלך יהיה גרוע, הוא ממש האיכות שלו חסומה באיכות של הדאטה שאתה נותן. וזה יכול להיות מחיר מאוד יקר. הדבר האחרון בדיפ לרנינג, זה כאילו, זה מורכב מבחינת אופרשנס, כאילו זה אוהב GPUs, וזה כאילו אתה מדבר על מודלים שהם ג'יגות, ואז אתה צריך, ואם אתה מאמן את זה, צריך להעביר את זה, ואתה צריך לעשות סרווינג לזה בזמן סביר, ומה קורה אם זה קורס, זה כאילו, זה כזה פייטון שעוטף C++, עוד פעם, ממש לא אימפוסיבל, אבל זה הרבה יותר מורכב מלקחת מודל קלאסי, בפייטון, וכאילו לעטוף אותו בפלאסק ולהחזיר ריספונסים ב-API.
כן. אוקיי, שזה בעצם גם, כמו שאמרת, זה גם תשתיות, זה גם ביצועים, זה גם הרבה דברים בעצם סביב זה, אבל אני חושב שזה משהו שבתעשייה כל הזמן מתקדם, ויש תשובות.
שום דבר לא בלתי אפשרי, ממש לא. הכל מאוד אפשרי, אבל זה יותר יקר מי האלטרנטיבה. אולי שווה להגיד על זה עוד מילה, מקודם כשדיברנו על bag of words, קצת אמרת שיש אנשים שמתביישים בזה. אז זה כאילו, זה ממש לא נכון להתבייש בזה, deep learning כאילו זה יקר. זה הרבה עבודה, אתה צריך כאילו להשקיע בלהבין את זה, אתה צריך הרבה דאטה מתויג, וכאילו אתה הולך לעשות את המוות לדאב-אופס שלך, כשאתה שם את זה. וממש שווה לבדוק אם יש לך פתרון, וואלה, לפעמים אתה יכול לפתור בעיה ברג'קסים, כן? יומיים לכתוב רג'קסים, וזהו, סיימת, וזה טרמיניסטי. וזה פרייסלס, כאילו בסוף מה שחשוב זה לדלבר, ולא כאילו להיות חכם.
יופי, אז אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף הפ הפרק, ורציתי לשאול אותך טל, איזה ככה עוד כמה נקודות שאתה היית רוצה הכי חשובות שהיית רוצה להעביר ככה למאזינים שלנו בנושא הזה של NLP?
אז אני קצת מרגיש כמו תקליט שבור, אבל אני כל כך חושב, מה שחשוב שאנחנו עושים NLP זה לדלבר, ואם אני מסתכל כאילו על פרויקטים שהצליחו או לא הצליחו, מה החסם הגדול בדלבור, והרבה פעמים זה פשוט להגדיר האם, מה אני מנסה לעשות, כאילו ברמת הפרודקט, ואיך NLP משרת את זה, האם NLP משרת את זה. אז נגיד המקרה הזה שסיפרתי על החברת נפט, אז זה כאילו מצד אחד ממש מוזר, כי המוצר שלהם זה מערכת פרדיקטיבית לתחזוקה של oil wells. ומצד שני, כאילו בפרודקט הם הצליחו לזהות, אם אנחנו נפתור את ה-NLP הזה, אז אנחנו נוכל לדלבר את המוצר. וברגע שיש לך קישור כזה בין לרגע מה אנחנו מנסים לעשות כחברה או ארגון או צוות לבין NLP, אז אתה יכול להגיד, טוב, כן, זה השיטות שכדאי להשתמש בהם, כאילו זה high value. ומצד שני, כמפתח, כאילו זה נותן לך אחד את היכולת לבחון את עצמך כל הזמן. האם אני עושה את הדבר הנכון? האם זה עוזר לי? ואז אחרי זה לשקף את זה למי שמעליך, במונחים שהם תואמים את הפרויקט. עכשיו, כאילו מצד אחד, לפעמים זה נשמע לי obvious, אבל כולם חוטאים בכאילו לא להגדיר את הדברים האלה, והרבה מהם זה לא החטא של המפתח, אלא החטא של מי שמעליו. והייתי מציע, אנחנו מפתחים, זה לדרוש את זה. כאילו, אני מת לעשות NLP, אבל מה זה ייתן לך? כאילו, למה אתה שולח אותי להסתבך עכשיו? מה ההגדרות שלנו להצלחה? איך אנחנו מודדים את זה? ואולי בעניין הזה של מדידה, אז דיברנו מקודם על דאטה מתויג, שאנחנו מאמנים את המודל שלנו על זה. אבל אנחנו לא רק מאמנים את המודל על דוגמאות, אלא כמו שבתוכנה אנחנו כותבים טסטים כדי לדעת שאנחנו צודקים, ב-NLP ובמשין לרנינג זה מאוד עוזר לנו אם אנחנו גם כן כותבים סוג של טסטים כדי לדעת אם אנחנו כאילו מוציאים שטויות או לא, כי אחרת הלקוחות שלנו פשוט יגידו לנו את זה בפרודקשן. אז במובן הזה איסוף של דאטה מתויג שאנחנו משתמשים בו לא כדי לאמן, אף פעם לא כדי לאמן, דאטה מתויג לטסטים הוא רק לטסטים, אבל מאוד חשוב שיהיה לנו את זה, כדי לבחון האם אנחנו תופסים את כל המקרים של טל שהוא פרסן. או פעם היה לי מקרה, עבדתי על איזה משהו פיננסי, ומאוד התקשנו, היינו צריכים לזהות אגחים של מדינות. אבל לפעמים היינו מקבלים את המילה רוסיה, וזה היה שם עסקור בחדשות. ולקח לנו הרבה זמן להבין שזה קורה, אבל אחרי זה היינו צריכים להבין גם מה מימד התופעה, האם זה קורה פעם לאלף או פעם לעשר. ובלי דאטה סט מתויג שנותן לך את זה, אתה לא יכול להבין את הסקופ של הבעיה ואת האיכות של המודל שאתה מיוצר. אז כאמור, ושוב פעם להיות קצת תקליט שבור, דאטה מתויג היא ממש הדיל ברייקר של בתוך הפרויקט. עכשיו אולי אני אוסיף עוד תת סעיף על זה, לתייג בסקייל זו אומנות. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה של סבתא שלי, שנגיד שנינו היינו מתייגים סנטימנט, חיובי או שלילי. ומישהו היה כותב משהו בן זונה, סבתא שלי הייתה מתייגת את זה כשלילי. ובואי, זו מילה גסה. אני כאילו אומר, וואו, זה ממש בן אדם מתרגש. אז הרבה פעמים בתוך תהליך התיוג, אז אנחנו לא רק מתייגים בשביל המודל, אנחנו גם בהתחלה שלו, בעצם קובעים מה הדברים שאנחנו רוצים, ומגלים איפה אנחנו כאילו כצוות, כחבורת מתייגים, לא מסכימים, מה זה ambiguous, מה זה לא ברור. ובמובן הזה התהליך הזה, הוא גם מאוד חשוב כדי להגדיר היטב את הספק שלנו, של מה שאנחנו עושים ב-NLP.
אז אני מסכים, ואני חייב להגיד שמה שאתה אומר כאן, הוא בעצם נכון לא רק ב-NLP, אלא בכל
נכון,
פרויקט אז דאטה, משין לרנינג.
זה חד משמעית נכון לכל עולם ה-supervised learning, לכל מקום שאנחנו מאמנים מכונה עם דוגמאות.
כן, אז בעצם זה גם לעשות טסטים, דרך אגב זה קצת מקביל לנו לטסטים בתוכנה, אפשר להגיד, שאנחנו באמת יודעים להגיד האם זה עובר, לא עובר, כמה אנחנו מכסים את הדאטה וכן הלאה, פה זה גם תחום שהוא נורא סטטיסטי, אז אנחנו יכולים להגיע לתוצאות ולבוא ולהראות, יש מדדים, precision, recall וכן הלאה, ומדדים אחרים שיכולים להראות לנו איפה אנחנו יושבים, ותמיד זה priceless, פשוט להסתכל על predictions, מה כאילו המערכת שלנו הוציאה, ולראות איפה היא טעתה, ולהבין באמת אנחנו עם ההבנה האנושית שלנו, איפה בדאטה שלנו אולי יש בעיה, אולי בארכיטקטורה שלנו יש בעיה.
המכונה יודעת את מה שהמכונה יודעת, ובין שהיא מקופסה שחורה או מערכת רולים, כאילו מי שיכול לעזור לה לדעת עוד, זה בסוף הבן אדם. אז בין אם היא מקופסה שחורה, ואתה רואה שהיא טועה, מתבלבלת במילה טל, אז אתה תביא לה עוד דוגמאות כאלה, אבל לעשות את הדיאגנוזה הזאת, זה בדיוק המקום שאתה כמפתח צריך לבוא ולחוש את הדאטה, ולחוש את הפלט ולהסיק בזה מה אני צריך לעשות כדי לתקן ולשפר.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שעוסק במחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. אבל נשמע קטע קצר מתוך הפרק על סרטן העור, קרצינומה של תאי הקשקש.
המשפחה הזו של התרופות נכנסת למשפחה של targeted therapies, אותם טיפולים מכווני מטרה, והתרופות הללו מכוונות למסלול שנקרא מסלול הקיפוד, hedgehog pathway.
מסלול הקיפוד הוא שמו של מנגנון שמשחק תפקיד חשוב בתאים, בעיקר בזמן ההתפתחות של עובר. סדרה של אותות שעוברים בין תאים בגוף המתפתח ועוזרים לתאים להתמיין כל אחד לאיבר שהוא עתיד להיות חלק ממנו בעתיד. לתרופות המכוונות להתערבות במסלול הקיפוד אין הרבה תופעות לוואי, אבל פה ושם יש להן השפעה על חיי המטופלים, כמו למשל הפרעה מסוימת בחוש הטעם.
שיבוש חוש הטעם קשה למרבית האנשים, ורוב האנשים לא יכולים לסבול אותו לאורך זמן. חלק גדול מהמטופלים אחרי 4, 5, 6 חודשים רוצים הפסקה מטיפול, בגלל הפגיעה הזו בחוש הטעם. שלנו נשמעת כזה פינוק, אבל מסתבר שזה בכלל לא. טעם הוא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב.
מעניין.
הוא חוש, כנראה,
שאי אפשר לוותר עליו. אנחנו לא מבינים כמה הוא חשוב.
נכון, עד שהוא...
עד שהוא מאבדים אותו.
בדיוק.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
ככה לסכם את הפרק, אז באמת התחלנו קודם כל מלהסביר מה זה NLP ולדבר על שימושים שונים של NLP. דיברנו על representations, איך אנחנו בעצם לוקחים את המשפט שלנו ויודעים לקחת אותו ולעשות איתו דברים בצורה כזאת שיכולים לעבוד איתו, החל מלהשתמש בו בצורה כמעט כמו שהוא, כסטרינג, עד לרמה שזה, של וקטורים שיכולים לחסר ולחבר ולעשות אותם דברים ולגלות איתם המון שימושים מדהימים. ועברנו הלאה לאלגוריתמים, אז דיברנו על Bag of Words, דיברנו ו-TFIDF, ודיברנו על השלב הבא שהיה Embeddings. אנחנו לא נכנסנו הלאה בגלל שזה פרק יחסית מתחיל, לשיטות היותר מורכבות שקיימות היום, ויכול להיות שנעשה את זה ככה בפרקים הבאים שנדבר על NLP. אם אהבתם את הפרק אז תגידו לנו. וסיכמנו פה באמת איך לשמור על האיכות, וכמה מסרים חשובים איך לשמור על האיכות של המודלים שלנו בצורה משמעותית. עוד משהו ככה לסיכום שלך, אתה?
וואו, NLP זה אחלה, וכאילו למרות שהרבה מקומות כאילו עושים רושם שזה מלא אנשים חכמים ואתה צריך PhD, אז זה כאילו לא נכון, אתה צריך לעבוד קשה ולהיות לא דפר מוחלט, אבל זה לא רף כזה גבוה, כאילו פשוט הרבה עבודה קשה, ומי שמעניין אותו זה אל תתיישו, כאילו רוצו על זה כל יום ותכנסו לזה, זה מגניב וכיף ומעניין.
אני מסכים לגמרי, לא הזכרנו האמת ספריות, דברים, אבל יש היום בעיקר בפייתון, זה העולם הכי חם של NLP, אז יש המון ספריות שמאוד נגישות כדי להשתמש במודלים, ספייסי...
נכון, יש ספייסי שהיא ספרייה מדהימה ל-NLP, גם מבוסס דיפ לרנינג וגם שיטות קלאסיות, עם תיעוד מדהים, עם API מאוד נוח, מקום מדהים להתחיל איתו, וגם להישאר בו להרבה זמן. הרבה מהאקוסיסטם המתוחכם כאילו מתנקז אל תוך הספרייה הזאת ב-APIs מאוד נוחים, אז אחלה מקום עד שאתה צריך כאילו שפות מצחיקות כמו עברית או ערבית. מעל זה, אז אם אתם רוצים להיכנס קצת יותר לצד המחקרי או לגעת בברזלים של הדברים, אז לרוב אנשים משתמשים בפייטורץ' או בטנזורפלו, שתי ספריות לדיפ לרנינג בפייטון, ומעליהם יש עולמות שלמים של אלגוריתמיקה ממומשת, כמעט הכל עם בלוג פוסט ומאמר וריפו בגיט-האב, כל הקוד נורא זמין, וזה הרבה פשוט לשבת לקרוא ולהבין איך אנשים עשו את זה, ויום אחד אתה כזה קם ואתה, וואו, אני גם יכול.
ואם אתם רוצים להתנסות, דרך אגב, בחלק מהאלגוריתמים יש כל מיני הנגשות, אז גם ברמת ה-API, לדעתי החבר'ה של הארדסקור הוציאו כמה ספריות היי-לבל שאפשר להשתמש בעצם במודלים חדשים מגניבים שקיימים היום. אם אתם רוצים משהו שהוא ממש יותר UI ונחמד להתנסות, יש את החברה Hugging Face שהוציאו כמה כלים כאלו שממש אפשר ככה למשל להתחיל משפט ולראות איך הוא עושה פרדיקציות.
אפשר לקנח עם זה, וזה כאילו יהיה הקוריוז, הדיפ לרנינג האחרון שלנו. אז יש כאילו קטע שנקרא language modeling בכלל ב-NLP, דיפ לרנינג, אבל מה שעושים כאילו לוקחים מלא טקסט ומראים למודל איזשהו קונטקסט ומבקשים ממנו לנבא את התו הבא. ועושים את זה מלא מלא מלא, ואז הוא נהיה ממש חכם ויכול לנבא הרבה קדימה. ואז עושים את זה עם מודלים בגודל פסיכוטי, כאילו שהוא מאמנים אותם חודש, ואז זה נהיה ממש ממש מורשים. אז, ואז הפלט של זה, זה אתה יכול לתת לו איזשהו אינפוט קטן, והוא ישלים לך משפט שנראה לחלוטין קוהרנטי. אז הגינג פייס האלה, הם נתנו UI, זה נראה כמעט כמו המדיום אדיטור, ואתה לא, או רושם כמה מילים, ולוחץ טאב, וזה משלים לך פסקה קוהרנטית בשפה טבעית. זה מדהים, זה שווה ממש לנסות את זה.
טוב, אז הגענו לסוף הפרק. רציתי להגיד לך תודה, טל, על ההסברים המעניינים. היה ממש מרתק.
תודה לך, מאוד נהניתי.
תפתחו את ה... יש הרצאות של טל ביוטיוב, כמה הרצאות קצת בתחום, ואתם יכולים גם להסתכל על האתר של החברה שלו, ככה אם אתם מתעניינים. וזהו, אני הייתי עמית בנדור, ורציתי להגיד תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהל את הקהילות, אביב שם טוב, מנהל המחירות. הזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם, והיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות. אם אהבתם את הפרק, תספרו לנו. אם יש לכם עוד שאלות, הייתם רוצים לשמוע יותר על התחום של NLP, תגידו לנו, דברו איתנו ככה ישירות. תודה רבה ונתראה בפרק הבא. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.